קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, היום נעסוק קצת בדיני פועלים, ובעיקר נעסוק בשאלה של פיטורי פועל, זכותו, או יותר נכון, האם ישנה בכלל בהלכה זכות בסיסית לפועל להמשיך בעבודתו הקבועה? האם יש בכלל מושג של קביעות בהלכה? לפני שניכנס לנושא המרכזי של השיעור, שהוא המושג של קביעות, האם ישנו קביעות בהלכה, אני אקדים שתי הקדמות. אחת כללית בדיני פועלים, ואחת שנוגעת לפיטורי פועל בזמן עבודתו. לגבי השאלה הכללית של דיני פועלים, המנהג הוא יסוד גדול בדיני פועלים. וזאת למה? דיני פועלים הם בעצם חוזה. ישנו חוזה בין הפועל לבין המעביד שלו, שנחרט בשעת התחלת החוזה. חוזה תמיד נחרט על פי ההבנה של שני הצדדים, איך הם תופסים את החוזה. מה שמגדיר כיצד הצדדים רואים את החוזה בדרך כלל, זה מנהג המדינה, ולכן מנהג המדינה הוא יסוד מרכזי בהלכות פועלים, יותר מכל תחום הלכתי אחר. ולכן במקום שיש מנהג המדינה, בלי קשר לשאלה דינא דמלכותא, במקום שדינא דמלכותא יצר מנהג, ברור שהולכים אחר המנהג. יותר מזה, דיני הפועלים במדינת ישראל מבוססים בסופו של דבר על הצדק והיושר ועל ההבנה שבהרבה מאוד מקרים הפועלים הם הצד החלש של החוזה, ולכן חובתו של החוק להגן על העובדים. ומכאן נגזר הכלל בחוקים של מדינת ישראל בפסיקה, שחלק גדול מדיני הפועלים אינם ניתנים להתניה בין העובד למעביד. רוב דיני הפועלים מבוססים, כמו שאמרנו, על הצדק והיושר ועל החובה של החוק להגן על הפועלים. כמובן שההלכה גם היא מכירה בצורך הזה, ולכן בתי הדין הרבניים ברובם דנים על פי רוב החוקים שנחקקים בדיני עבודה במדינת ישראל. אבל עדיין ישנם תחומים שלמים שאין בהם כל כך מנהג וגם אין בהם חוק. וכיוון שאין בהם חוק ואין בהם מנהג, אנחנו חייבים לדון על ההלכה הבסיסית. אחד מהנושאים האלה הוא עניין הקביעות. ישנם תחומים, ישנם מקצועות שבהם מקובל שיש מושג של קביעות. ישנם מקומות שבהם הנושא די עמום. ולכן השאלה הזו באה במקרים רבים לבתי דין רבניים, ונדון בנושא הזה. לפני כן נדון בכלל בפיטורי עובד. ישנה הלכה שפועל חוזר בו אפילו בחצי היום. כמובן שאם פועל חוזר בחצי היום, הוא חייב לשאת בתוצאות של החזרה שלו, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לחזור בו בחצי היום, אלא אם כן הוא מזיק לבעל הבית, שאז זכותו של בעל הבית להטעות את הפועל כדי שהוא יבוא לעבוד. הזכותו של הפועל לחזור בו בחצי היום נלמדת בגמרא בכמה מקומות מהפסוק, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכיוון שהפועל איננו עבד, לכן זכותו לחזור בו בחצי היום. במקרה שהוא חוזר בו בחצי היום, לפעמים בעל הבית ניזוק, מכיוון שלזכור פועל לחצי יום עולה יותר מאשר לזכור, או יותר נכון לזכור שני פועלים לחצי יום עולה יותר מאשר לזכור פועל ליום שלם. לדוגמה, אם הוא שכר פועל ב-100 שקל ליום, וברגע שהוא יבוא לזכור פועל לחצי השני של היום, אותו פועל יעלה לו 60 שקל. אז לכן הפועל אמנם לא יקבל את מלוא הכסף, אלא ידו על התחתונה, ולכן הוא יקבל 40 שקל. ועדיין זכותו של הפועל לחזור בו בחצי היום. מה לגבי זכותו של המעביד לחזור בו בחצי היום? הגמרא לא דנה האם למעביד ישנה זכות לחזור בחצי היום, אלא היא דנה באיזה מקרים המעביד איננו צריך לשלם פיצויים על זה שהוא חוזר בחצי היום, אבל האם בכלל ישנה זכות למעביד לחזור בחצי היום? השאלה היסודית היא, מה למדנו מהגזרת הכתוב של כלי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים? האם למדנו מכאן שלפועל יש זכות לחזור בחצי היום? זה לא אומר שום דבר על המעסיק שלו. או שלמדנו מכאן שהועיל ולי בני ישראל עבדים עבדיים ולא עבדים לעבדים, לכן הפועל בכלל לא נקנה למעביד, לא נחרט שום חוזה משמעותי, וכמו שזכותו של הפועל לחזור בו בחצי היום, כך גם זכותו של המעביד לחזור בו בחצי היום. נקדים ונאמר שברור שאם המעביד חוזר בו בחצי היום, הוא חייב לשלם את נזקיו של העובד. למשל, אם אנחנו נמצאים בוא ניקח את השוק הפרימיטיבי שבו עומדים פועלים במקום מסוים בשער שכם, עומדים פועלים בשער שכם ונזכרים ליום עבודה, הבעל הבית מפטר אותו בשעה 11 בבוקר, כאשר הזמן לסחירות פועלים הוא 6 בבוקר, והפועל לא יכול כרגע למצוא עבודה לשארית היום. במצב כזה ברור שהמעביד חייב לשלם את שכרו של הפועל בניכוי מסוים מזה של זה, של העובדה שהעובד נהנה בזה שהוא לא עבד ולהתבטל. אבל בסיסית חובתו של המעסיק לשלם את שארית היום. ישנם מצבים שבהם המעביד לא הזיק לפועל. למה הוא לא הזיק לפועל? מכיוון שהפועל בכל מקרה לא יכל למצוא עבודה מאיזושהי סיבה. האם במצב כזה המעביד התחייב לפועל ולכן הוא חייב להשלים לו את שכרו, או שלא נחרט שום חוזה בין המעביד לעובד? הנתיבות והחזון איש נחלקו בשאלה הזו. הנתיבות בסימן שין למד ג' סעיף קטן וב, מביא ירושלמי שדן בשאלה מניין נובעת זכותו של הפועל לחזור בחצי היום. דעת רבי יוחנן בירושלמי שהסיבה שפועל חוזר בו בחצי היום היא מדין גרעון כסף של עבד עברי. גם בעבד עברי ישנו, גם עבד עברי שנקנה לשש שנים יכול לחזור בו באמצע הזמן אם הוא מחזיר את הכסף. למשל, אם פועל נקנה, אם עבד נקנה לשש שנים בשישה דינרים, הוא יכול להחזיר אחרי שנתיים ארבעה דינרים ולעזוב את עבודתו כעבד עברי. כך שיטת רבי יוחנן בירושלמי. מאותה סיבה אומר רבי יוחנן, הפועל חוזר בו בחצי היום, הועיל והפועל עדיין לא קיבל את הכסף. הוא בעצם אומר למעביד שלו, אני לא מעוניין להשלים את העבודה, ואתה לא תשלם לי על מה שלא עבדתי. יכול להיות שזה גם אומר משהו, זה מגביל במקצת את זכותו של הפועל לחזור בו בחצי היום, אם הוא קיבל את הכסף והוא לא יכול להחזיר את הכסף. זו שיטת רבי יוחנן בירושלמי. הבבלי לא מביא את דברי רבי יוחנן, הבבלי מביא את דברי רב בירושלמי, שלומד מדין כלי בני ישראל עבדים, מה שהבבלי לומד ממנו, הוא מסביר הנתיבות שלפי רב, וככה מפורש כנראה בירושלמי, ככה די משמע בירושלמי, שלפי רב לא הדינו של הפועל אינו כדין עבד עברי. אצל עבד עברי ברור שהמעביד, כלומר האדון, אינו יכול לחזור בו באמצע הזמן, מכיוון שהוא קנה עבד. אדם לא יכול לחזור בו מהקניין לאחר שהוא קנה. שיטת רבי יוחנן, המעביד דומה לאדם שקנה עבד, ולכן הוא לא יכול לחזור בו באמצע הזמן. לעומת זאת, לשיטת רב, אין כאן דיני עבד עברי, אלא רק הסכם שהמעביד והעובד מתחייבים אחד לשני לעבוד, אבל זה לא אומר שנחרט חוזה קנייני שמחייב אותם לעבוד. ממילא שכל הזכות לפצות אחד את השני מבוססת על דיני נזיקין ולא על דיני קניין. התוצאה היא לדעת הנתיבות שהמעביד יכול לחזור בו בחצי היום, ובתנאי שהוא יפצה את העובד על נזקיו. אבל אם לא היו נזקים לעובד, אין למעביד שום איסור לפטר את העובד גם באמצע הזמן. זו שיטת הנתיבות. לעומת זאת, החזון איש בבבא קמא סימן כף ג' חולק על דברי הנתיבות, הוא כמובן לא מזכיר את הנתיבות, החזון איש לעולם אינו מזכיר אחרונים כמעט, אבל הוא חולק על דברי הנתיבות וסובר שהמעביד חייב לא רק בנזקיו של העובד, אלא הוא קנה את יום העבודה של העובד, ולכן הוא ברגע שהוא קרת את החוזה עם העובד, הוא התחייב לשלם על אותו פרק זמן שאליו הוא שכר אותו, בין אם הפועל יעבוד ובין אם הפועל לא יעבוד באשמתו של המעביד. כמובן שלמחלוקת הזו בין הנתיבות לבין החזון איש יכולות להיות הרבה מאוד השלכות, בעיקר במצבים שבהם הפועל מפוטר על ידי המעביד, ואי אפשר בדיוק להוכיח האם נגרמו לעובד נזקים או לא נגרמו לעובד נזקים. לשיטתו של החזון איש הוא יהיה חייב, ולשיטת הנתיבות המעביד יהיה פטור במצבים כאלה. דומני שמנהג המדינה כיום הוא שכאשר יש חוזה, אי אפשר לפטר באמצע חוזה, או יותר נכון, אין דבר כזה, אי אפשר לפטר. אדם יכול להגיד לעובד שלו, יותר טוב להשתשב בבית ואני אשלם לך את המשכורת, מאשר שתבוא לעבודה ותזיק. אבל זכותו של הפועל לדרוש את שכרו על מלוא זמן החוזה. אם כן, נסכם מה שראינו עד עכשיו. כאשר ישנו חוזה לזמן מוגדר, בדרך כלל חוזה סתמי שהגמרא מדברת עליו, חוזה של פועל, הוא חוזה של יום. בתקופה שלנו זה קצת יותר עמום, אבל בהרבה מאוד מצבים זמן העבודה הבסיסי מוגדר בחוזה. כאשר זמן העבודה הבסיסי לא מוגדר בחוזה, אפשר להניח שהזמן הבסיסי הוא הזמן שעליו משלמים מזכורת. למשל, אצלנו משלמים מזכורת בראשון לחודש, אז החוזה בעצם נחרט בכל חודש מחדש, מהראשון עד הראשון. כך אפשר לראות את זה. על כל פנים, לאחר שנגדיר מה זמן החוזה הבסיסי, האם ניתן לפטר עובד או לא ניתן לפטר עובד, העובד ודאי יכול להתפטר ולפצות את המעביד ברמה מסוימת, על הנזקים שנגרמו לו מהפיתורים באמצע הזמן. לעומת זאת, המעביד לא ברור שבכלל הוא יכול לפטר את העובד. לשיטת החזון איש, המעביד אינו יכול לפטר את העובד, אלא הוא חייב לשלם לו את כל שכרו. ולשיטת הנתיבות, המעביד חייב רק לשלם על נזקיו של העובד, אבל אין בכלל חוזה קנייני שנחרט בין העובד למעביד. עד כאן עסקנו בפיתורים בזמן העבודה המוגדרת, בין אם זה יום, חודש, שנה וכו'. בתקופות היותר מאוחרות אחרי הגמרא, בדרך כלל אנשים היו סוחרים, גם עוד מעט נראה שגם היו תופעות כאלה בגמרא, אבל אנשים היו סוחרים פועל כאשר זמן העבודה לא היה מוגדר. היו שוכרים מלמד, והמלמד לכמה זמן שכרו את המלמד, אז ודאי שכרו אותו עד שהילד יהיה בן 13. ודאי שלא שכרו אותו לאחר מכן. אבל האם ניתן לפטר אותו בכל יום? האם זמן העבודה הוא יומי? האם זמן העבודה הוא כל עוד אני צריך אותו? מה זמן העבודה המוגדר? כיצד ניתן להגדיר את זמן העבודה? הכיוון שאני רוצה לבחון אותו הוא שייתכן שישנם שתי רמות של חוזה בין עובד למעביד. יש זמן עבודה אחד בסיסי, למשל אם הם מקבלים משכורת בראשון לחודש, אז כל חודש מתחדש חוזה לחודש. זה זמן העבודה הבסיסי, זה החוזה הבסיסי שבין העובד למעביד שלו. מעבר לחוזה הבסיסי הזה, ישנו חוזה אחר ברמה נמוכה יותר, עם מחייבים אחרים, אבל שהחוזה הזה מייצר איזשהו רמה בסיסית של ביטחון וקביעות עבור העובד. האם ישנו חוזה מעבר לחוזה של הזמן הבסיסי? בדין הזה אפשר להעלות שלושה כיוונים. כיוון אחד, להגיד אין דבר כזה קביעות. סגרנו עם עובד לתקופה מסוימת, למשל מורים בבתי ספר נזכרים לשנת לימודים, עובדים במקצועות אחרים נזכרים לחודש, עובדים בתחומים אחרים נזכרים לפרויקט. אדם נזכר לתקופה מוגדרת ומוגבלת. אין שום התחייבות מעבר לאותה תקופה מוגבלת. אין שום התחייבות למורה מעבר לשנה, אין שום התחייבות לעובד הייטק מעבר לחודש וכן הלאה. זה כיוון אחד. כיוון שני אומר, בתחומים מסוימים, וצריך להגדיר מה הם, חוזה העבודה שבינינו איננו לשנה או לחודש, אלא חוזה העבודה שבינינו הוא כל עוד המעביד צריך את העובד. זה זמן החוזה. זמן החוזה הוא כל עוד אני צריך אותך. כאשר אני שוכר מורה לפי זה, לא שכרתי אותו לשנה, אלא שכרתי אותו עד הפנסיה. כמובן שיכול להיות שמנהג המדינה הוא לתת איזשהו שנת ניסיון לעובד ולמעביד. מנהג המדינה הוא ש... או כמובן שצריך להגדיר ממה נובע זכותו של המעביד לפטר את העובד. ברור שהעובד לא יכול להיות מסמר בלי ראש ולעשות ככל העולה על רוחו במקום העבודה, אבל באופן בסיסי החוזה שבין העובד למעביד, אלא אם כן הייתה עילת פיתורים מוגדרת, היא מרגע קריטת החוזה ועד הזמן שבו העובד איננו יכול יותר לעבוד, כל עוד המעביד צריך את העובד. זה שתי אפשרויות הקיצוניות. אפשרות אחת שאכן יש קביעות, אפשרות שנייה אין דבר כזה קביעות, יש חוזה וצריך להגדיר מה הזמן הבסיסי של החוזה. לפי שתי אפשרויות האלה, בעצם לכל חוזה עבודה יש זמן. רק אפשרות אחת טוענת הזמן הוא מצומצם, ואפשרות השנייה טוענת הזמן הוא רחב מאוד. זה שתי אפשרויות הקיצוניות. אפשרות שלישית היא שבאמת יש קביעות, אבל הקביעות איננה נובעת מהקניין של המעביד לשלם לעובד, אלא התחייבות מוסרית, לא קניינית, וממילא יש לה קריטריונים אחרים. ובאמת ננסה לבחון את שלושת האפשרויות האלה לאור דברי הגמרא והראשונים. כמו שאמרתי, הגמרא עוסקת, רוב דיני פועלים בגמרא עוסקים באדם שפוטר או התפטר באמצע זמן העבודה המוגדר. בדרך כלל זמן העבודה בזמנם היה מצומצם מאוד, בדרך כלל זה היה פועלים עבדו יום אחד. אבל ישנה גמרא, הגמרא בבבא מציעא בדף קופטט, אומרת את הדברים הבאים. רוניה שטלה דרבינה הווה. כן, רוניה היה אריס בשדהו של רבינה, אפסיד, הוא קלקל לרבינה את הנטיעות, סלקי. רבינה פיטר את אותו רוניה. עתה לקמי דרבה, אמר לחזה מייקה אביד לי, בא רוניה והתלונן על רבינה, שרבינה פיטר אותו. והשאלה היא מה הטענה של רוניה, מה הוא רוצה? בסדר, רבינה פיטר אותו, למה שהוא לא יפטר אותו? מעבר לזה שהוא הפסיד אותו, שזה הטיעון, אבל איזה זכות, איזה טענה יש לו על זה שפיטרו אותו? אמר לי, שפיר אביד, רב אמר לו, רבינה צודק. אמר לי, הלא התרבי, הרי הוא לא התרבי לפני שהוא פיטר אותי. אמר לו, רבה, לא צריכה להטרות. למה? רבה לתעמד, אמר רבה, מקרה דרדקה, כלומר מלמד, שטלה, אריס שנוטע, טמחה שוחט, ואומנה, זה בעצם רופא, וספר מטה, פה יש כמה גרסאות, או הכוונה היא סופר של ספרי תורה, או סופר של שטרות, או ספר, מי שמספר, מספר אנשים, עושה להם תספורת. כולם כמותרין ועומדים דמוי, כללה דמילתא כל פסדה דלא הדר, כמותרין ועומדים. כלומר, אם... ישנו סוג עבודה כזה שההפסד הוא לא נעמד בכסף, אלא הוא פסד דלא הדר. אולי הדוגמה הטובה ביותר זה ספר מטה. אם הספר סיפר לא טוב, אז זה לא עניין של כסף, זה עניין של בושה. אם המלמד תינוקות לימד לא נכון, אז הגמרא אומרת שבשת כיוון דעל-על, וגם הזמן שאותו התינוקות הפסידו בללמוד טעויות, אותו זמן לעולם לא יחזור. ולכן אלה דוגמאות למקצועות שבהם ההפסד לא נמדד בכסף, ולכן כולם כמותרים ועומדים דמו. למדנו מדברי הגמרא שבשאר המקצועות צריך התראה. מה זאת אומרת צריך התראה? הרי הרי אני יכול לפטר עובד בכל יום, כל יום אני סוחר את העובד מחדש. כנראה שישנם מקצועות מסוימים שבהם, או ישנם סוגים מסוימים של חוזה עבודה, שבהם אדם הוא נזכר לתקופה ארוכה, אלא אם כן הוא עושה טעויות שהן בלתי ניתנות לחזרה, שאז במצבים האלה הוא כמוטרה ועומד. אותו דבר ניתן ללמוד גם מהגמרא בבבא בתרא. הגמרא בבבא בתרא בדף כף א' אומרת, ואמר רבא, היי מיקרי ינוקא דגריס, כן, מלמד תינוקות שלומד, מלמד התינוקות, ואיקא אחרינא דגריס צפה מן, יש אחד שמלמד יותר טוב. לא מסלקינן את הראשון, דילמה אתל יתרשו לאולי אותו, אם יסלקו את הראשון, אז המלמד השני ירגיש ככה בטוח בעצמו, ולכן הוא ילמד לא טוב. אבל רב דימי מנהר דאמר, כל שכן, ודאי שצריך לסלק את הראשון, כל שכן דגריס תפי, למה? קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם נסלק את הראשון, אז זה ידרבן את השני ללמד יותר טוב. על כל פנים, למדנו מדברי רב דימי ורבינה, שצריך איזושהי סיבה טובה לפטר את המלמד הראשון. לולא הסיבה הטובה הזאת, אסור לפטר את המלמד הראשון, ונחלקו רב דימי ורבה, האם מלמד טוב יותר, זו סיבה מספיק טובה כדי לפטר את המלמד הראשון. אם כן, פשטות הגמרא בבבא מציע קופתת ובבבא בתרא כף א', זה שישנם תחומים מסוימים שבהם אי אפשר לפטר אדם, גם לאחר זמן החוזה הבסיסי, אלא אם כן ישנה סיבה טובה. בבבא בתרא הסיבה היא שהוא מפסיד, בבבא מציע הסיבה הבעיה שהוא מפסיד, בבבא בתרא כי מצאנו מלמד יותר טוב. ובאמת נחלקו האחרונים האם ישנו דין כזה שאי אפשר לפטר אדם אלא אם כן הוא עשה טעות. הנציב מסביר את הגמרא בבבא מציע קופתת, מסביר אותה בשתי מקומות, גם בשוט שלו וגם בעיקר הוא מסביר אותה בהרחבה בפירושו על השאילתות העמק שאלה. שם הוא מסביר שהגמרא בכלל לא דנה לגבי שאלת פיתורי עובד. זה לא הנושא של הסוגיה. אינני יודע באמת מה דעתו של הנציב בשאלה הזאת, האם יש לאדם קביעות או אין לאדם קביעות, אבל לא זה הנושא שהגמרא דנה בו. הגמרא דנה בחובה של בית הדין להשגיח על בעלי מקצועות מסוימים. כלומר, ישנם מקצועות מסוימים שמחייבים פיקוח של בית הדין. המקצועות האלה הם רופאים, שתלים, משום מה המקצוע הזה מחייב פיקוח ציבורי, ספר מטה, הוא מסביר את זה, סופר של שטרות או סופר סתם, בית הדין מחויב לפקח על איכותם של האנשים שעוסקים במקצוע הזה. ואדם שעושה טעויות במקצועות האלה, בית הדין מחויב לפרסם שאותו אדם הוא סופר לא טוב, מלמד לא טוב, רופא לא טוב, או שתה לא טוב. זו הכוונה בדברי הגמרא. בכלל לא מדובר פה האם מותר לפטר או אסור לפטר. הראיה שלו, אחד הדוגמאות שמובאים בגמרא, זה טבח, כלומר שוחט. שוחט, מי שסוחר אותו, עוד מעט נראה שרוב הדיונים דווקא הם לגבי, רוב הדיונים ההלכתיים הם לגבי שוחטים. אבל בדרך כלל מי שסוחר את השוחט, בעצם כל אדם כל אדם שרוצה לשחוט באמה, משלם קצת לשוחט, והשוחט סוחר אותו. זאת אומרת, אין פה בכלל סחירות ארוכת טווח. סוחרים כל פעם שוחט בשביל לשחוט באמה ספציפית. הוא בעצם קבלן בכל פעם מחדש. לכן, לא מדובר פה על סחירות ארוכת טווח, אלא מדובר פה על חובה של בית הדין לפקח על השוחטים ועל המלמדים ועל, וכולי, על בעלי מקצועות מסוימים. כך מסביר את זה הנציב בספרו העמק שאלה. החזון איש בבבא קמא כף גימל אומר, גם הוא אומר, אין שום חובה להסיק, הוא אומר במפורש, לא יעלה על הדעת שישנה חובה להסיק אדם מעבר לזמן החוזה הבסיסי. אם כן, על מה הגמרא בבבא מציע מדברת? הגמרא בבבא מציע מדברת כאשר ישנו מנהג המדינה להסיק, מנהג המדינה שישנה קביעות. כאשר ישנו כזה מנהג של המדינה שיש קביעות, אז באמת אסור לפטר עובד. אבל כל עוד אין מנהג של המדינה, ודאי שזמן החוזה הוא מה שקבענו בהתחלה. אם קבענו לחודש, אחרי חודש אני יכול לפטר את העובד ואין שום מניעה בדבר. לגבי הגמרא בבבא בתרא כף א', שדנה במלמד תינוקות, כנראה שהנציב החזוניש, אני לא ראיתי שמסבירים את זה, אבל את הגמרא הזאת לא חייבים בכלל להסביר, שהיא מדברת על זכותו של המלמד הראשון לעבודה. לא מדובר על זכותו של המלמד הראשון, אלא מדובר על חובתו של בית הדין להעמיד מלמד טוב יותר. והדיון הוא מה יעשה טוב יותר לילדים שילמדו. האם מה שיעשה להם יותר טוב זה להביא מלמד אחר, או להשאיר את הראשון על כנו. בקיצור, שיטת החזוניש ושיטת הנציב, שאין בכלל דבר כזה קביעות. ישנה חובה על בית הדין לפקח במקצועות מסוימים, בדיני מלמדים, כלומר זה דיון בדיני תלמוד תורה, ישנו דיון האם עדיף להשאיר את המלמד הראשון במקום שיש מלמד טוב יותר, או עדיף להביא מלמד שני, אבל אין בכלל זכות לפועל לעבוד מעבר לזמן החוזה הבסיסי שנקבע בינו לבין בעל הבית. כך שיטת החזוניש והנציב. אבל רבים מן האחרונים, ואולי אפילו רוב האחרונים, לא הבינו כמו הנציב והחזוניש. הרמב״ם כותב את הדברים הבאים, הרמב״ם במלכות שכירות, פרק י' הלכה ז', הנוטע אילנות לבני המדינה שהפסיד, וכן טבח של בני העיר שניבל הבהמות, והמקיז דם שחבל, והסופר שטעה בשטרות, ומלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא לימד, או לימד בטעות, וכל חיוצא באלו המונים, שאי אפשר שיחזירו ההפסד שהפסידו, מסלקין אותן בלא התראה, שהן כמותרין ועומדין עד שישתדלו במלאכתן, ומסיים הרמב״ם, הועיל והעמידו אותן הציבור עליהם. כלומר, לשיטת הרמב״ם, כל הדין הזה שהגמרא בבבא מציע קופתת, הביאה ששטלה וכולי, כל האנשים האלה הם כמותרים ועומדים, זה נאמר במשרות ציבוריות. אבל מה הדין במשרות פרטיות? אפשר לקחת את הרמב״ם לשני כיוונים. כיוון אחד אפשר להגיד, באמת יש מושג של קביעות, ויש מגבלה על הקביעות שבמקצועות מסוימים כמותרים ועומדים, אבל כל הקביעות היא רק במשרות ציבוריות ולא במשרות פרטיות. זה כיוון אחד שאפשר להבין את הרמב״ם, ולפי זה במשרות פרטיות אין בכלל חובה של קביעות. אפשר להבין את הרמב״ם בדיוק להפך. ודאי שיש קביעות גם במשרה פרטית וגם במשרה ציבורית, אבל יש הבדל במשרה פרטית למשרה ציבורית. במשרה פרטית אין דבר כזה מותרה ועומד, תמיד אדם כדי לפטר אותו צריך התראה, ולאחר ההתראה, אם הוא יעבור על התראה, אז ניתן יהיה לפטר אותו. אבל במשרה ציבורית לא בכל מקרה צריך להתרות בעובד. זאת אומרת, בשיטת הרמב״ם ודאי שיש מושג של קביעות, ויש דין, יש חילוק בין משרה ציבורית למשרה פרטית. השאלה היא מה החילוק שבין משרה ציבורית לפרטית. ייתכן להסביר שבמשרה פרטית בכלל אין מושג של קביעות, או להפך, במשרה פרטית יש מושג של קביעות ותמיד צריך התראה, ובמשרה ציבורית לא תמיד צריך התראה בגלל ההפסד של הציבור. בהבנת דברי הרמב״ם נחלקו האחרונים. האבן האזל הסביר שבאמת כל דיני הקביעות הם דין במשרה ציבורית. הוא מסביר את זה מהטעם הבא. באמת, כאשר אנחנו סוחרים אדם, עשינו איתו קניין לתקופה מוגבלת, חודש, שנה, יום. מעבר לאותו חודש ושנה, לא עשינו איתו שום קניין, אבל ישנה חובה של ועשית הישר והטוב. זאת אומרת, אם אני מעסיק אדם אחר, אין לי שום סיבה בעולם להחליף את האדם האחד הזה באדם אחר. אם קהילה שכרה שוחט, ואחר כך היא רוצה להחליף את השוחט הזה בשוחט אחר, אין שום סיבה שהיא תחליף אותו בשוחט אחר. נכון שהשוחט השני הוא אחיין של פרנס הקהל, אבל מבחינה ציבורית אין שום סיבה שהציבור יעדיף את השוחט הראשון על פני את השוחט השני על פני השוחט הראשון, ולכן מצד ועשית הישר והטוב הציבור מחויב להחזיק בפועל הראשון, למרות שאין לו שום חוזה קנייני מחייב. לעומת זאת, היחיד יכול לעשות ברכושו ככל העולה על רוחו. חובת עשיית הישר והטוב היא מצומצמת יותר אצל היחיד, ולכן היחיד יכול לפטר את העובד לאחר סיום החוזה הבסיסי. לעומת זאת, רב מוישה פיינשטיין ועוד הרבה מאוד אחרונים הבינו שבדיוק להפך, ברור שגם במשרה פרטית ישנה קביעות, וכאשר אני סוחר עובד, אני בעצם סוחר אותו לכל הזמן לכל זמן שאני אצטרך אותו. כל עוד אני צריך עובד, אני מחויב להשיג את העובד הזה ולא עובד אחר. אבל במשרה הציבורית ישנם מצבים מסוימים שאדם הוא מוטרה ועומד. כן? אז אם ככה, האם ניתן לפטר עובד לאחר הזמן הבסיסי? נחלקו בדבר האחרונים, הנציב והחזוני שבינו שאין שום זכות של קביעות, רב מוישה פיינשטיין ואבן האזל הבינו על פי דברי הרמב״ם שישנו מושג של קביעות, יש הבדל בין משרה ציבורית לפרטית, לדעת רבי יששכר זלמן מלצר, לדעת אבן האזל, במשרה פרטית אין שום קביעות, כל הקביעות שיש היא דווקא במשרה ציבורית מצד ועשית הישר והטוב. לעומת זאת, לדעת רב מוישה פיינשטיין, ישנה חובה להסיק את העובד כל עוד צריך אותו, גם במשרה פרטית, ואפילו במשרה פרטית יותר מאשר במשרה ציבורית. אני חושב שעל פי דברי רב מוישה פיינשטיין, אפשר להבין סתירה מסוימת בדברי הראש. ציטטנו קודם את הגמרא בבבא בתרא לגבי פיטורי מלמד, כאשר נמצא מלמד יותר טוב. רב דימי פוסק שניתן לפטר את, או אפילו צריך לפטר את המלמד הראשון ולהביא את המלמד השני. הראש פוסק כמו רב דימי, כלומר לדעת הראש, אם שכרנו מורה ומצאנו מורה יותר טוב, צריך לפטר את המורה הראשון ולהביא את המורה השני. אבל הראש בתשובה אומר שוודאי שאי אפשר לעשות את זה באמצע הזמן. אז אם אי אפשר לעשות את זה באמצע הזמן, כלומר רב דימי ורבה נחלקו לאחר הזמן במונחים שלנו, אם שכרנו מורה לשנה ומצאנו מורה טוב יותר, בסוף השנה ניתן לפטר אותו ולהביא מורה אחר, אבל באמצע השנה לא ניתן לפטר אותו. זאת אומרת שיש בעצם כלפי מורה שתי רמות של חיוב. יש רמה אחת של חיוב, היא כשהיא קניינית לגמור איתו את החוזה הראשוני, וכלפי החוזה הזה אי אפשר לפטר את העובד, אלא אם כן הוא פשע או עילות פיתורים מוצקות יותר. לעומת זאת, בשלב השני של החוזה, שהוא החוזה שמתחת לחוזה, החוזה שהוא בין השורות, ובו המעביד מתחייב להסיק את העובד כל עוד הוא צריך את אותה עבודה, כלפי החוזה הזה אין לי חובה להסיק את המלמד הראשון כאשר מצאתי מורה טוב יותר. לכן, לסיכום, כאשר סוחרים עובד, לפי הבנת רב מוישה פיינשטיין, וככה ניתן גם לדייק מתוך הראש, הוא בוודאי במשרה ציבורית, וצריך להגדיר מה הכוונה בדיוק משרה ציבורית, ישנו חובה להסיק את אותו עובד לא רק לזמן החוזה המוגדר, אלא כל זמן שהמעביד צריך את העובד. למשל, אם אדם שכר עובד, ואותו עובד עבד בנאמנות שנתיים, ולאחר כמה שנים, ניתן למצוא עובדים אחרים במחיר זול יותר. במצב כזה אי אפשר, זה לא נכון, לפטר את אותו עובד כדי לזכור עובדים זולים יותר. ניתן אולי, יכול להיות שבמצבים מסוימים ניתן להגיד, מחיר הפועלים ירד, אבל לא ניתן להחליף פועל אחד בפועל אחר, רק בגלל שאפשר למצוא פועלים זולים יותר. אלא אם כן, אותו פועל כמובן פשע, או שבעל הבית כבר לא צריך אותו. כמובן שהחוזה שבין המעביד לעובד, הוא שהמעביד מחויב להסיק את העובד, כל עוד הוא צריך עובדים, כל עוד יש לו מה לעשות עם עובדים. כאשר אין לו מה לעשות עם עובדים, ברור שהמעביד לא יתחייב להסיק את הפועל. אם כן, עסקנו היום בנושא של, בנקודה אחת מתוך ענייני פועלים, עסקנו בעצם בזכות לפטר עובד. ראינו קודם כל לפטר לגבי פיטורי עובד באמצע הזמן, ראינו מחלוקת בין החזוניש לבין הנתיבות, האם הפועל זכותו לקבל את מלוא שכרו, או זכותו לקבל את שכרו רק מדין זה שהמעביד הזיק אותו בזה שהוא פיטר אותו. או במילים אחרות, האם המעביד מותר לו לפטר את העובד אלא שהוא מזיק, או שהמעביד בכלל לא יכול לפטר את העובד, כי הוא התחייב לו מבחינה קניינית. ראינו בנקודה הזו מחלוקת בין החזוניש לבין הנתיבות. לאחר מכן עסקנו לא בגרעין הבסיסי של החוזה, כלומר הזמן הבסיסי של החוזה, אלא מה עומד מעבר לחוזה. האם כל החובה של המעביד היא לעמוד בחוזה הבסיסי ותו לא, או שהמעביד התחייב להעסיק אדם כל עוד הוא צריך את העובד. החזוניש והנציב בעמק שאלה הבינו שאין דבר כזה קביעות, אדם התחייב לחוזה מוגדר חודש, שנה ותו לא. לעומת זאת רבי יששכר זלמן מלצר ורב מוישה פיינשטיין הבינו שיש מושג של קביעות, כאשר אני לוקח עובד אני מתחייב להעסיק אותו כל עוד אני צריך אותו. רבי יששכר זלמן מלצר צמצם את זה למשרות ציבוריות ולא למשרות פרטיות. הסברנו על פי זה את דברי הראש שמחלק באפשרות לפטר מורה, לפטר מלמד. בתוך הזמן אי אפשר לפטר מלמד אלא אם כן הוא פשע, לאחר הזמן ניתן לפטר מלמד אם מצאנו מורה יותר טוב. מכלל הן אתה שומע עליו, ניתן לפטר מלמד אם מצאנו מורה יותר טוב, לא ניתן לפטר מלמד אם מצאנו מורה יותר זול, או אם המורה השני הוא קרוב משפחה של מי שמחליט מי יהיה מלמד. כל זה לא ניתן לפטר, כל הדברים האלה הם לא אילות לפטר מורה. זאת אומרת, ישנה חובה בסיסית להעסיק אדם גם מעבר לזמן העבודה שלו. הסברנו שכנראה שתי החובות האלה הם חובות מסיבות אחרות. הזמן הראשוני הוא קנייני, ומה שמעבר לזמן הראשוני הוא מדיני ועשית הישר והטוב.